היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והיום הצוללת מארחת את הפרק האחרון בפודקאסט השקעות הנדלן שלנו, כסף בקיר, בהגשת גיא ליברמן. הפרק הזה מדבר על המשכנתא שלנו, ומה לעשות איתה בתקופה של אינפלציה וריבית בעלייה. יועצת המשכנתאות ימית אפריאט מסבירה למה כדאי לשים לב, ולמה מסלול הפריים בעיניה דווקא לא בעייתי. ויש עוד המון עצות ותובנות. האזנה נעימה.
אם בתחילת הדרך שלי כל מה שהתעסקתי, זה שיחזיר הכי מעט כסף לבנק, על השקל. היום פחות, מעניין אותי שתהיה לו רווחה, מעניין אותי שיהיה לו אפשרות להגשים את המטרות והיעדים שלו, לצד ההחזר החודשי שיכול להיות מעיק, ושהכל ייבנה בצורה חכמה, ואם כספים עתידיים להתפנות לו, אז דווקא לא לרוץ לפרוע, אולי להשקיע באפיקים נוספים, לבחון השקעות אלטרנטיביות, שוק ההון, נדלן נוסף, כל מיני דברים, הרבה הרבה מעבר לבוא נקטין את המשכנתא.
אלן, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. היום אנחנו חוזרים לעולם המשכנתאות. כידוע, המימון הוא חלק אינטגרלי במרבית העסקאות. אז מה צריך לדעת בימים אלה שהריבית במשק בסימן עלייה, ובמקביל המדד עולה בקצב גבוה מזה שהורגלנו אליו בשנים האחרונות, מה שכמובן משפיע על המשכנתא שלנו. נדבר גם על איך הגיב השוק לשתי החלטות רגולטוריות מאוד משמעותיות, לבטל את מגבלת הפריים במשכנתא, ולאסור לבנקים למשכן נכס קיים עבור רכישת נכס נוסף. בנוסף נסביר מה זה עמלת היוון ועוד ועוד. אז כדי להבין את כל זה בצורה ברורה שתעשה לכם סדר בראש, נפגשתי עם ימית אפריאט שעובדת מאמצע העשור הקודם כיועצת משכנתאות פרטית ושהייתה ממקימי התאחדות יועצי המשכנתאות. בואו נתחיל בהיכרות קצרה וישר נצלול לעניינים. תהנו.
ימית אפריאט, יועצת משכנתאות פרטית, בת 38, מאורנית, אימא לשני בנים מקסימים, שחיה את החלום. גיא, אני עוסקת בדבר שאני הכי אוהבת, שמבחינתי הוא שליחות יומיומית, ללוות משפחות, להטוות איתם את העסקה הכי גדולה שהם עושים בחיים שלהם, את ההלוואה הכי גדולה שהם לוקחים, בצורה שהיא הכי אופטימלית עבורם.
איך הגעת לזה?
לפני כמה שנים טובות, עמדנו לקחת את ההלוואה שלנו, את המשכנתא הראשונה, היינו זוג צעיר, בני 27 בערך, והלכנו לבנק, ביקשנו שיתנו לנו את הפרטים, לא היה לנו שום מושג בנושא, והיא נתנה לנו איזושהי הצעה שהייתה נראה ממש חלומית, והלכתי, בדקתי, חקרתי, נברתי קצת, למדתי, והבנתי שזה חלום, אבל מהסוגים הפחות טובים, לא אגיד ציוט, אבל משהו מסוכן. הלוואה מאוד מאוד מסוכנת, מה שהוצעה לנו באותה עת שלא הבנו כלום, ואז אחרי איזה שנתיים שהבנתי שצריך לחכות ולהגדיל את ההון, ולעשות כל מיני מהלכים בשביל שהמשכנתא תהיה טובה יותר, אז לקחנו משכנתא יותר טובה, בצורה יותר מפוקחת, ומשם התחלתי לייעץ ככה מניסיון לחברים במשרד, ובצורה כזו חובבנית, על סמך מה שאני חוויתי, ועל העצות שאני קיבלתי מאנשים שהם מומחים בתחומם. וכשסער נולד, היום הוא כבר בן 8, החלטתי שאני רוצה לעשות הסבה מקצועית, ומניהול מותג בשטראוס, החלטתי ללמוד ייעוץ משכנתאות, ללמוד כלכלת משפחה, וממש ככה לתת את כל כולי בעולם הזה.
האמת זה מזכיר לי לא מעט אנשים שהתארחו אצלנו בפודקאסט, וגם נכנסו לעולם הזה של הנדלן, או בכלל לעולם של עשייה, מתוך מקום אחר לגמרי. ואולי אחרי זה, בהמשך הפרק, אנחנו גם נדבר קצת על הנושא הזה של תחום ייעוץ המשכנתאות, שהוא מאוד מעניין אותי, אבל אני עכשיו רוצה לצלול ממש ממש לעניין שלנו, ולדבר קצת על עולם המשכנתאות. היו לנו כבר פרקים שעסקו בנושא הזה של משכנתאות, אבל יש כמה מהלכים שקורים לאחרונה שלדעתי מחייבים אותנו לחזור לנושא. אני אתן אולי קצת כמה מספרים ממש להכניס אותנו לכל העולם הזה. 2021 הסתיימה בבום של עסקאות נדלן, 150 אלף עסקאות נדלן, דירות יד ראשונה, יד שנייה, וזה היה השיא ששבר את השיא של שנה לפני כן. והאמת גם שנת 2019 גם בה היה השיא של עסקאות נדלן, זה אומר שלוש שנים של עסקאות נדלן בטירוף, שזה גם אומר המון המון משכנתאות, וגם השוק הזה הציג המון המון משכנתאות, וגם כן סיים בכל חודש, הגענו כבר לרמה של, אני חושב בממוצע הוא כבר מעל 10 מיליארד שקלים בחודש, הלוואות שהציבור לוקח, המון המון כסף, ומה שקרה לאחרונה זה שהשתנה לנו קצת הכיוון, עם סביבת הריבית הכללית, הריבית המוניטרית, עמדה על 0.1%, 0.1%, 0.1%, אז לאחרונה בנק ישראל שינה כיוון, ודי בהתאם למגמות העולמיות, התחיל במהלך של העלאת הריבית, ובכלל נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון אמר, שהוא צופה שבאמצע 2023, אנחנו נגיע לרמה של 1.5%, שזה רמה שהייתה אי שם, אם נחזור אחורה בהיסטוריה, בקיץ 2013, זאת אומרת אנחנו חוזרים לימים של אז, כשהשוק היום כמובן הוא במצב אחר לגמרי. ולכן אני אשמח להבין ממך, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני אוכל קצת לשתוק ולנשום, להבין מה זה אמור להגיד לנו, כשאנחנו באים לבנק לקבל משכנתא.
נכון, השוק רותח, רותח כבר 3 שנים, באמת המחירים לא מפסיקים לעלות, ועכשיו אנחנו גם חווים את עליית המחיר במשכנתאות, גם אחרי תקופה ארוכה שהריביות היו מאוד מאוד נמוכות, מה שאפשר למשקי הבית באמת ליטול הלוואות הרבה יותר גדולות. אם היית לוקח לפני כ3-4 שנים מיליון שקל, זה היה עניין של מה בכך. היום אנשים לוקחים 1.5-1.8 מיליון כעניין של מה בכך.
עוד רגע נגיע לדבר על מה שקורה היום בשטח אחרי המהלכים האחרונים של בנק ישראל, ובראשם העלאת ריבית בשתי מנות מרמה של 0.1% שאיתה התחלנו את השנה, לכדי 0.75%, נכון לרגע זה. אבל לפני זה אני חייב, ממש בקצרה, הסבר על איך בנוי תיק משכנתאות סטנדרטי, ומה הם 3 המסלולים המקובלים נקרא לזה. אז ממש על קצה המזלג ובשביל ליישר קו, ביקשתם ימית כמה מילים על המסלולים הללו.
יש את ריבית הפריים שמורכבת מריבית בנק ישראל ומרווח קבוע של 1.5%, זה ריבית הפריים. יש את המסלול של הקבועות, קבועה צמודה למדד או לא צמודה למדד, שמבחינה רגולטורית אתה מחויב לקחת שליש מהלוואה במסלול הזה. זה לא נתון לשיקול דעתך, אתה חייב לקחת שליש. אחר כך תבחר מה לעשות בשני שליש האחרים. אז הקבועות, היום יש ביניהם פערים מאוד מאוד גדולים בין הצמודות ללא צמודות. אתה יכול למצוא צמודות לתקופות קצרות בסביבת האחוז, לעומת הלא צמודות בתקופות קצרות. תקופות קצרות במשכנתא זה בין 10 ל-15 שנה, כבר נושקות ל-4%. פערים מאוד 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 גדולים. אז המסלול השלישי זה מסלול שגם מאוד רווח, והבנקים מאוד מאוד אוהבים למכור אותו, זה המשתנה. משתנה כל 5 שנים, יש משתנה כל 2 שנים. זה מסלול שהוא גם, יש אותו בצמוד מדד ולא צמוד מדד. הצמוד מדד גם יחסית זול, אנחנו מדברים על סביבת ריבית של סביבות ה-2.5%, תלוי לפעמים אפילו פחות, הריבית ניתנת ל5 שנים, ואחרי 5 שנים היא משתנה באופן אוטומטי לפי מה שיהיה ההוגנים בממוצעים במשק.
מה אנחנו צריכים להבין מהמהלך הזה של בנק ישראל בעצם, או את כיועצת משכנתאות, מה זה אומר לך כשמגיע לך לקוח, ומה את תייעצי עוד פעם ככלל אצבע, לא כייעוץ פרטני?
כשאני יושבת ומתכננת ייעוץ, מתכננת הרכב משכנתא, מאוד מאוד חשוב לי לראות שהלווים יכולים לעמוד בהחזר החודשי היום כפי שאנחנו בונים אותו, ועוד 5 שנים עם העליות שעתידות לקרות, ועוד 10 שנים. ולהראות להם ולא להפחיד חס וחלילה, וגם לא תרחישי קטסטרופה. מציגה להם תרחישים סולידיים מאוד, שריבית הפריים עלתה והתייצבה על מחוזות, בוא נגיד ב5 שנים הקרובות, 2.5-3%, לא תלוש, ולראות שהם לא נופלים מזה. שהוא רואה שההחזר החודשי יכול לעלות בכ-500-800 שקלים, ושהוא יעמוד בזה. ויש זוגות שאני רואה שלא יוכלו. יש זוגות שמגיעים עם איזשהו יכולת החזר מוגבלת, שכל 300 שקל שיתייקר להם, זה יבוא על חשבון משהו. הם יצטרכו לעשות רגע חישוב מסלול מחדש בבית, הם יצטרכו לעשות ויתורים על משהו. אז לזוג כזה, אני פחות ארצה לחשוף אותם לסיכון הזה. ויש את האפשרות. אתה יכול לקחת שליש פריים, 50% פריים, 66% פריים, אתה יכול גם לא לקחת פריים בכלל. זה אני אף פעם לא ממליצה. סביבת ריבית היום היא מאוד נמוכה של הפריים. גם אם אותו זוג יגיד לי, לא, אני רוצה את הכל בקבועה לא צמודה למדד של 4%, אני אציג לו למה זה לא נכון.
אמא נגיד אומר לי, שזו אמירה דווקא מעניינת ואחראית, להגיד, תקשיבו, המגמה היא כזאת שעוד 1.5 שנים נהיה במקום ההוא. אם הריבית תעמוד על 1.5%, שאני מוסיף לזה את ריבית הפריים, 3%, אז למה לי מראש לקחת מסלול שאני מחזיר עליו 4%?
נכון, זה מה שאני באה ואומרת, כי אנשים לפעמים נורא חוששים, אומרים, אוקיי, וזה יגיע ל4. נכון, יכול להיות שזה יגיע ל4, ויכול להיות שלא, ועד שזה יקרה, יכול להיות גם שיקרה, ייקח הרבה שנים, תהנה. ונכון, גיא, אם נגיד עכשיו ניקח פריים, ונרצה למחזר אותו לקבועה לא צמודה, כי עלה הכל, אז כנראה שגם הקבועה לא צמודה כבר לא תהיה ב-4% בעוד X זמן, היא יכולה להיות, תימכר ב-6 או 7, אם הכל באמת כל כך התייקר. אז אתה תגיד, טוב, אז לא שווה יהיה לי, אבל אי אפשר, אי אפשר לחזות את הכל. פשוט אי אפשר. מה שכן צריך לעשות, ודרך ייעוץ מקצועי, כשיש סימולטור מקצועי לפניך והכל, לראות את התרחישי סיכון, ולהיות ערוך ולהגיד, אם אתה תשב באי נוחות, אם ההחזר החודשי שלך יעלה בכ-800 שקלים, אז או שהמשכנתא גדולה עליך, או שתבחן איך אתה מגדיל הכנסות, תעשה פעולות. אין מה לעשות. אנשים לוקחים סכום מאוד מאוד גבוה, הם צריכים לדעת שהם יכולים לעמוד בהחזר שלו.
בואו נעשה פאוזה קצרה כדי לחדד את מה שימית אמרה כאן. למען האמת, רק כשערכתי את הפרק, הבנתי את מה שהיא דיברה עליו בחלק הזה של השיחה, אז אני רוצה להדגיש. ההמלצה שלה כיום ללכת עם מסלול הפריים שתלוי בריבית במשק, תמונה בעובדה שמסלול זה כנראה ימשיך להיות זול יותר מהקבועה הלא צמודה, גם אם הוא יוסיף לעלות ולהגיע לערכים שעליהם מדבר נגיד בנק ישראל. אבל אם תרצו להמיר את המסלול הזה בעתיד לקבועה לא צמודה, תגלו שהיא ככל הנראה יקרה יותר מההצעה שתקבלו כיום. אז איפה יהיה לכם רווחי יותר? זו כבר החלטה שלכם, שכמובן לכל אחד יש שיקולים אחרים. בואו נמשיך עם סימולציה שביקשתי מימית לערוך, ננסה להבין כמה היינו משלמים במסלול הפריים במצב הקודם, שבו התחלנו את השנה עם 0.1%, ומה קורה אם נגיע ל-1.5%. בכמה התייקר מסלול הפריים?
גיא, בוא ניקח לדוגמה איך העליות בריבית הפריים יכולות לבוא לידי ביטוי בהחזר החודשי. אז לצורך העניין, אם היה לנו 500,000 שקל, צמודים לריבית פריים נקי. פריים נקי, נגיד, היה 1.6 עד לפני חודש, בסדר? אז ההחזר שלך במסלול הזה היה 2,000 שקלים. עכשיו עלה ל-1.85, ההחזר התייקר בסביבות ה-80 שקלים. עלייה ראשונה, עכשיו, קרתה.
ימית מדברת על העלאת הריבית הראשונה להכריז בנק ישראל באמצע אפריל השנה. כזכור, בשבוע שעבר, הריבית עלתה שוב ב-0.4%, כשבמסלול הפריים מוסיפים כמובן לריבית הכללית 1.5% נוספים.
אז זה לא יישאר עלייה של 80 שקלים, זה יכול להכפיל את עצמו ואפילו לשלש את עצמו, אוקיי? אז אם אנחנו הולכים לפי הציפיות שמדברים, שריבית בנק ישראל תעלה ל-1.5%, אז זה אומר שריבית הפריים תהיה כ-3%, אז על 500,000 שקל אנחנו יכולים לספוג עלייה של כ-350 שקלים בהחזר החודשי.
שזה 350 שקלים יותר ממה ש... שילמנו נגיד בתחילת 2022.
נכון, שילמת 2,000 שקל על אותם 500,000, עכשיו תשלם 2,350, על אותו מרכיב בלבד שצמוד לפריים. וזה בדיוק מחזיר אותנו לשיחה של הרגע לבדוק, שאותו תא משפחתי או אדם יכולים יהיו לעמוד בשינויים האלה. כל עוד אין להם, זה לא יגרום להם לאי נוחות, והיכולת החזר שלהם מאפשרת את זה. אין מה להירתע, הכל טוב. אם 300, 400, 800 שקלים, גם כי אנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר, יכול לגרום להם לאי נוחות, לוויתורים, לבטל לילד חוג, או דברים כאלה קיצוניים, אז צריך לעשות חישוב באמת, האם נכון להם להיות צמודים למרכיב כזה תנודתי.
אז מבחינתך, העלאות הריבית של בנק ישראל, זה לא דרמה?
מבחינתי לא. אם אני הייתי יכולה, הייתי לוקחת את ההלוואה שלי ב-100% פריים. ממש לא מפחדת.
אוקיי. Okay.
גם נוח, גיא, זה מסלול שניתן לפרוע אותו, בכל עת, אין עליו כנסות, לא נעים כנסות. המשכנתא הראשונה שלקחתי, היה לי 50,000 שקל כנס, בגלל הקבועות הלא צמודות. במשכנתא השנייה, 15,000 שקל. אז נכון, זה חלק מהעניין, ואני שמחה על הכנסות האלה, כי זה אפשר לי להתקדם בחיים, בזכות המשכנתא הצלחתי לקנות דירה, ואחר כך למכור, ועוד אחת וכו'. אז אני לא, אתה יודע, אומרת, איזה בסה, שילמתי 50,000 שקל כנס, אני כן רואה בזה הרבה הרבה דברים חיוביים, אבל אם אפשר להימנע, כמו לקחת מרכיב יותר גדול בפריים, עדיף בעיניי. שוב, הכל עניין של תכנון, אם אין בכלל באופק עליות שכר, וכמו שאמרנו, אם אין באופק אפשרות לעמוד בפני התנודות, והנכס לדווח ארוך, אז אולי לא נחשוף את אותו לווה למרכיב פריים מאוד גדול. כל מקרה לגופו.
הבנתי. בואי נדבר, חוץ מהפריים שאת לא כך חוששת ממנו, כן נדבר על עליית המחירים. מה זה אומר לי שבשנה יש עליית מדד של 3% על תיק המשכנתא שלי?
זה אומר שאם לצורך העניין, לקחת 100,000 שקל שצמודים למדד, והמדד עלה בכ-3%, הקרן שלך, החוב שלך התייקר ב-3,000 שקלים. שילמת כל חודש מהמסלול הזה, סתם אני זורקת, 100 שקלים, כל חודש כפול 12,200, אבל החוב עלה ב-3,000. אז דוי, כן, זה המצב. וזה פחות אידיאלי. אבל גם פה עוד פעם, צריך לנהל את הסיכונים ולראות, מתאים לבן אדם הלוואה מהסוג הזה, לא מתאים, עדיף להימנע. אני יכולה להגיד לך שהיום אני נמנעת מאוד מהצמודי מדד. אם תראה את ההלוואות שאני מרכיבה, אז הן בעיקר מורכבות מפריים וקבועות לא צמודות, וכן יש הלוואות צמודות, וזה תלוי בעסקה.
אז בעצם מה שאת אומרת זה שבזמן שכולם מדברים על הפריים, אנחנו צריכים לחשוש הרבה יותר מעליית המנדד, מעליית המחירים, האינפלציה.
זה מה שאני חושבת בדיוק. אנחנו רואים שהכל מתייקר בטירוף, מהפסטה ועד למחירי הנדלן. אנחנו רואים שהכל מתייקר. תסתכל על חופשות שאתה רוצה לעשות בארץ ובחול. המחירים עלו משמעותית, הביגוד, אין סיילים כמעט, אין אינסנטיב לעשות סיילים, כי אנשים פשוט באים וקונים. לא מעניין אותם מבצעים. אז למה? למה לעשות דברים להוזיל? אם אפשר, הדלק, הכל מתייקר נורא.
סיכום ביניים, שימו עין אחת על הפריים, אבל את השנייה תכוונו למדד, כי גם משם יכולות להגיע צרות, בטח בימים אלה. עכשיו בואו ניכנס שנייה לעיניים של הבנקים. כשאני שואלת ימית איזה מסלול הם אוהבים, הנה מה שהיא עונה לי.
הם מאוד אוהבים את המסלולי המשתנה, הם מאוד רווחיים להם. הם מנסים לדחוף את זה תמיד, כמו שאמרתי, אני בונה הרבה מרכבים של פריים וקלץ, קלץ זה הקבועה לא צמודה, והם נותנים תמחור גבוה, ואני אומרת להם, מה, זה נורא יקר, זה זה, תשלבי משתנה, נוריד. אז יש לי עבודה קשה.
מה זה משתנה? תסביר לנו רק עוד פעם למי שלא מבין כל כך.
המסלול המשתנה זה מסלול שאתה מקבל, נגיד, את הריבית סתם 2.5% רק לחמש שנים הקרובות. אחרי חמש שנים היא משתנה באופן אוטומטי, אתה לא יודע למה. תלוי במה שיהיה בשוק באותה עת. עכשיו לצורך העניין, אנשים שהיה להם מסלול משתנה והתעדכן להם, הריבית שלהם היא אפסית ממש, כי הממוצע מאוד מאוד נמוך עכשיו. אני מדברת איתך על סוף אפריל, אוקיי? 22. אבל הצפי הוא שזה רק ילך ויעלה עכשיו בעקבות מה שקורה. אז יש בזה אלמנט של סיכון גם, שאתה סבבה לך עכשיו עם ה-2.5%, אבל עוד חמש שנים זה יכול להיות 3.5%, ושוב, זה גם צמוד מדד.
אז למה הם כל כך אוהבים את זה הבנקים?
רווחי להם. זה מסלול שהם קונים אותו במחיר זול. הם אוהבים אותו, את המסלול הזה.
זאת אומרת, הם לובים את זה בעצמם ומוכרים את זה במחיר הרבה יותר גבוה, ופה הרווח שלהם הוא יותר גדול, המרווח שלהם יותר גדול?
בדיוק. הרי בסוף הבנק קונה את הכסף והוא מוכר לנו אותו, הוא רוצה להרוויח סכום מסוים על כל מרכיב שהוא נותן לנו. ואם אני עכשיו אעשה רק שני מרכיבים, כמו פריים וקבועה לא צמודה, זה מקטין לו את הרווחיות. ברגע שאני משלבת את המשתנה, זה טוב לו. ואז הוא יכול באמת לתת לי כאילו הוזלה במסלולים האחרים, כי יש לו פה מקום לרווח במקום אחר. אבל הלקוח לא תמיד זה הכי נכון. וזה מה שמוכרים גם בעיקר ללווים. מוכרים להם שליש פריים, שליש קבועה לא צמודה, או צמודה לפעמים אפילו, ושליש משתנה. זה הברירת מחדל בבנק.
אני רוצה מפה ללכת לחזור קצת אחורה בהיסטוריה, לא כך הרבה, לינואר 2021, אז הייתה החלטה של בנק ישראל, בניסיון להוזיל לנו קצת את המשכנתא, שיהיה יותר כסף, אז אותם ימי קורונה, זה היה ממש אמצע מגפה, ככה פחות או יותר, והחליטו על, אז קראו לזה הסרת מגבלת הפריים, אבל למעשה אפשר לקחת פריים, אז המגבלה הייתה שליש, ועלינו בעצם עד לשני שליש. מה קרה מאז? אנשים באמת לקחו יותר פריים, המהלך הוכיח את עצמו, אנחנו באמת משלמים פחות.
לא יודעת להגיד באופן כלל ארצי או משהו כזה, אני יודעת שבהלוואות שלי לוקחים הרבה פריים, בהלוואות שאני בונה, אבל מה שקרה, גיא, זה שהיינו רגילים לסביבת ריבית של פריים מינוס, מינוס חצי, מינוס 0.6, נכון? אז מה שקרה...
אז מה, את באה לבנק ואת אומרת לו, אני רוצה לקחת עכשיו 50-60% בפריים, הם לא נותנים לך?
נותנים, לא במינוס.
הבנתי.
לא בפריים מינוס, 0.6.
לא בטווחים שהיית רוצה.
נכון.
הבנתי.
ואז בעצם כאילו, אוקיי, אז מה עשינו בזה? אבל עדיין אני אוהבת את המסלול הזה.
אוהבת סיכונים.
זה לא עניין של אוהבת סיכונים, זה באמת אתה רואה שהוא נמוך. אתה רואה את הציפיות של העלייה שלו. אני עוד פעם אומרת, זה שאין לו עמלות היוון, זה נורא נוח. כי עמלות היוון פוגשות אותם, את האנשים, והם מקבלים חום. אני לא מאמין, 50,000 שקל כנס, 60,000 שקל כנס, שילמתי 5 שנים, אני חייבת אותו דבר אחרי עמלת היוון. זה לא נתפס.
עכשיו תחייב להסביר לנו מה זה עמלת היוון.
עמלת היוון זה בעצם סיטואציה שנגיד עכשיו לקחת כסף מהבנק בריבית של 3%, ואתה בא לפרוע את המשכנתא שלך עוד 5 שנים, הבנק בודק. גיא, סליחה, מכרתי לך ב-3%, עכשיו אני צריך למכור את זה ב-2.5%? תשלם לי על זה. נשאר לך עוד 10 שנים לשלם, אני מאבן לך את הסכום, את החצי אחוז הזה, נוסחה כלשהי, תשלם לי עכשיו כנס.
אם אנחנו הולכים לעולם המשכנתאות, עבור משקיעים, מה אני צריך לדעת? יש איזה דברים שהם שונים, כי בסופו של דבר, זו דירה וזו דירה.
תוכנית עסקית, כמו כל דבר. תוכנית עסקית, כמה זמן אתה הולך להחזיק בנכס, מה המטרות שלך, האם אתה רוצה שההכנסה מהסחירות תכסה את המשכנתה, אתה רוצה עודף, אתה רוצה יותר לשלם בשביל שהקרן תינגס יותר, ממש תוכנית עסקית. ל5, עוד פעם, תלוי, יש כאלה שמשקיעי נדלן שמחזיקים בנכס, רוצים לצבור נכסים ולהחזיק בהם כמה שיותר שנים. זה יהיה הבדל של שמיים וארץ בהרכב. שנבנה למשכנתה שלו, לעומת זה שרוצה תוך שנתיים למכור את הנכס.
אגב, אם מדברים על שינויים רגולטוריים, אז גם כן, לפני לא כל כך הרבה זמן, החלטה של בנק ישראל, לא לאפשר יותר לקחת משכנתה על נכס קיים, כדי לעזר בזה לרכישת נכס נוסף. איך זה השפיע לדעתך על השוק?
יש פתרונות חוץ-בנקאיים היום, שנותנים את המענה הזה.
שהם הרבה יותר יקרים, או שהם גם כן...
לא הרבה יותר. לא הרבה יותר יקרים. אבל כן, היה נוח לקחת כסף על נכס קיים, הריביות היו נוחות. אני, מאז שהחוק הזה יצא, שזה חצי שנה בערך, עשיתי משכנתה אחת בחוץ בנקאי. ולפני כן עשיתי מלא על נכסים קיימים. אז זה מרגיש כן צינן קצת.
אגב, בעניין הזה, ימית אומרת שהסיבות לכך יכולות להיות גם שהציבור פחות מכיר את המסלול הזה של מימון חוץ-בנקאי שמחלץ הון מנכס קיים, ובעצם מהווה תחליף לבנקים. או שאולי יש חשש מובנה לאנשים מגופים כאלה. כך או אחרת, זה גם חומר למחשבה עבורנו, עבורי, לבדוק בעתיד את הנושא הזה. טוב, אנחנו מתקדמים, ולפני שנסיים, אני רוצה לדבר על התחום עצמו של ייעוץ המשכנתאות. בתחושה שלי יש בשוק היום מספר הולך וגדל שיועצי משכנתאות. אז ביקשתי מימית להסביר מה השירות הזה כולל. היא התחילה בקצת מורשת קרב. בואי נדבר קצת על עולם ייעוץ המשכנתאות. יכול להיות שאני מתורגת, וכי אני מתעסק בנדלן, כותב נדלן, ופודקאסט ועניינים, אז כל הזמן אני רואה אצלי ברשת החברתיות המון המון פרסומות ליועצי משכנתאות, אבל בכלל יש לי תחושה שהתחום הזה בפריחה, ויש היום המון המון יועצי משכנתאות, ורציתי לשאול אותך כללי אצבע, מה אני אמור לצפות מיועץ, יועצת משכנתאות, זאת אומרת, מה המסלול שאמורים ללוות אותי, יד ביד, ומתי אנחנו נפרדים?
אז באמת זה תחום שמאוד מאוד צומח. לא הייתי מתאר לכך שבשנת 2016, אחד הבנקים הגדולים בכלל ניסה למחוק את התחום הזה. הוא ניסה להביא מצב שהציבור לא יוכל לקבל ייעוץ בכלל, בכלל, בכלל. ברמה שלקוח היה יושב בבנק עם יועץ, והוא היה אומר לו, תצא. הם קיבלו הנחיה, הבנקאים, להוציא את היועצים הפרטיים מהסניפים.
לא הלך להם.
לא הלך להם. אני הייתי ככה בתחילת הדרך, התחלתי להתעסק בתחום בסביבות שנת 2015, נכנסתי לתחום, ואמרתי, לא יעלה על הדעת שהציבור לא יוכל לקבל ייעוץ אובייקטיבי, בדבר כזה מסובך, שאין לך מושג מהמומי, לא לתת ייעוץ. אספתי כמה אנשים, וחברנו, הייתה לי ולחבר איזה קבוצת פייסבוק כזו, של התייעצויות של יועצים, שהיינו שמשתפים בבנקאים באזורים מסוימים בארץ, שמיים, קצת ציורי מוחות, אספנו אותם באיזה חדר בפתח תקווה, במכללת פסגות שם, אספנו כסף מכל אחד, הם פשוט תוציאו פנקס צ'קים, אמרו מה שצריך אנחנו שמים, לקחנו את הכסף, עלינו לכנסת ישראל, לקחנו לוביסט, לקחנו יועץ משפטי, יח"צ, דפקנו על כמה שולחנות, ויצאה הוראה של בנק ישראל תוך חודשיים. תוך חודשיים גיא יצא הוראה שאין לבנקים אפשרות למנוע מהציבור את הייעוץ האובייקטיבי, וזה לגמרי שינה את פני המקצוע. מאז באמת המודעות, וגם בעקבות הפעילות מאוד ענפה של התאחדות יועצי המשכנתאות במדיה והכל, הציבור במודעות הרבה יותר גדולה כלפי זה. אני חושבת שהיום כ-40% מנוטלי המשכנתאות נעזרים ביועץ, עדיין יש פלח שוק מאוד מאוד רחב שלו, וגם זה הולך וגדל. ומה חשוב לקחת, לשים לב בייעוץ? חשוב לשים לב באמת שהיועץ רואה את הכל בצורה מאוד ככה רחבה. אם בתחילת הדרך שלי, כל מה שהתעסקתי, זה שיחזיר הכי מעט כסף לבנק, על השקל. היום פחות, מעניין אותי שתהיה לו רווחה, מעניין אותי שיהיה לו אפשרות להגשים את המטרות והיעדים שלו, לצד ההחזר החודשי שיכול להיות מעיק, ושהכל ייבנה בצורה חכמה, ואם כספים עתידיים להתפנות לו, אז דווקא לא לרוץ לפרוע, אולי להשקיע באפיקים נוספים, לבחון השקעות אלטרנטיביות, שוק ההון, נדלן נוסף, כל מיני דברים, הרבה הרבה מעבר לבוא נקטין את המשכנתא, כי כל עוד הוא חי איתה בשלום ומשולמת והכל בסדר, וזה חלק מהשוטף שלו, מה-ongoing, אני אומרת זה בסדר גמור. אז באמת לשים לב שהיועץ יודע להסתכל על הדברים ככה בצורה מאוד רחבה, ולא רק על השקל ועל כמה הוא יחזיר בסוף לבנק ב-25 שנה, כי גם בינינו אף אחד לא מחזיק באמת משכנתה 25 שנה, ממוצע הוא כ-7 שנים, ועושים פירעונות ומוכרים, והרבה דברים קורים בדרך, אז זה לא כזה מעניין לראות את ההחזר הכולל של 30 או 25 שנה. שיהיה מקצועי, רצוי שיהיה לו קשרים, קשרים זה מאוד 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 חשוב בבנקים, ברמת ההנהלות, בשביל לקדם דברים, בשביל לקבל דברים אטרקטיביים.
להביא מתנות לחג, זה מה שאת יועצת?
לא, להיות אנושי, אמין, אמין, זה הכי חשוב. תקשורת טובה עם, עם הלקוח, באמת, להיות זמין לו, סבלני ומקצועי, ולתת מענה לכל השאלות, וגם אם אתה לא יודע משהו, זה בסדר להגיד לו, אני לא יודע, ולבדוק ולא לחרטט. הדברים האלה הם סופר סופר חשובים.
עכשיו, שאני בא ליועץ משכנתאות, אני אומר, אוקיי, אני רוצה לקנות את הדירה הזאת, היא פה, אין לי דירה ברעננה, אני צריך כנראה משהו כמו הלוואה של מיליון שקלים, לא, רעננה, אני צריך 2 מיליון שקלים.
בדיוק, גיא.
אז יועץ המשכנתאות, הוא הולך ועושה את השופינג בעצמו, ואז הוא בא אליי ואומר לי, אוקיי, בדקתי, בבנק הזה תקבל ככה, בבנק הזה תקבל ככה, בבנק הזה תקבל ככה, או שאנחנו עושים את זה ביחד, אנחנו הולכים ממש יד ביד.
אני אגלה לך סוד מקצועי שלי, אני כמעט ולא עושה שופינג, אני היום עם המקצועיות והקשרים והמומחיות שלי, אני יודעת להגיע לתוצאה הרצויה כמעט בנגיעה אחת, הלוואי והייתי אומרת ב-100%, אבל אני כן יודעת לבקש, לא נותנים, לבקש את התנאים הכי הכי טובים שהשוק יודע להציע, לקבל אותם, ולעשות בדיקה עדיין מול האחרים, שבאמת לא ניתן לשפר את מה שהשגתי. כן, יועצים חדשים, יהיה להם יותר קשה לעשות את זה, אז הם באמת יצטרכו לפנות לכמה וכמה בנקים ולעשות את הבדיקה הזאת, וזה בדיוק התפקיד. אתה לא צריך לעשות כלום. כשאתה מחליט לקחת ייעוץ משכנתא בליווי מלא, נקרא לזה, אתה לא עושה כלום. צריך לספק את המסמכים הדרושים, בכדי שהוא יוכל לבצע את ההגשות, תלושים, עובר ושב, דברים כאלה בסיסיים, ולבוא לחתום איפה שיגידו לך.
עכשיו אמרת משהו, ייעוץ מלא. מה זה ייעוץ לא מלא?
יש אפשרות גם לבנות נגיד רק הרכב. ימית, אני אוהב את הבנקים, אני אוהב לעשות המסע ומתן, יש לי את הזמן לזה, אני רק צריך את העזרה שלך שנבנה הרכב שנכון לי, שאני לא אעשה שם טעויות. זה גם שירות שאפשר לקבל, בהחלט. גיא, ההרכב הוא הכי חשוב בעיניי. הלבנות, על להגיד כמה כסף אתה מביא לעסקה, כמה כסף בכל מסלול, לאיזה תקופה, זה הדבר הכי חשוב. אחרי זה תלך לעשות את השופינג על הריביות, אתה תגיע לתוצאה טובה כמוני. אולי ייקח לך הרבה יותר זמן, אבל אם יש לך אותו ואת האנרגיה להשקיע בזה, סבבה. כי בסוף אתה משלם בליווי המלא בשביל לחסוך לעצמך זמן, המון זמן, וזה איזשהו שקט נפשי. אם יש לך רצון לעשות את זה בעצמך, אתה תגיע לתוצאה לא פחות טובה מהיועץ, מבחינת הריביות.
ימית, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו.
תודה רבה, גיא, שהזמנת אותי.
עד כאן ימית, וכמובן שלא ניפרד בלי פינת הפרשנות שלנו. בואו נגיד שלום לאריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס. מה נשמע, אריק?
נהדר, גיא.
ואנחנו חוזרים לדבר על משכנתאות. איך לא, בזמן שיש הרבה מאוד שינויים במשק, והריבית מתחילה לצמוח, ימית מדברת על זה שהיא לא חוששת ממרכיב הפריים, וממליצה עליו, גם אם זה יעלה יותר, היא מעדיפה את המסלול הזה. מה אתה חושב על ההמלצה הזו שלה?
שני דברים. קודם כל, משכנתה זה משהו מאוד אישי. וכשאתה לוקח מסלול משכנתה, זה משהו שצריך להיות תפור לך ומתאים לך ולאחרים, לאו דווקא. לכן אני לא רוצה לקבוע מסמרות. יחד עם זה, הדברים שהיא אומרת, הם אינם תלושים. אנחנו במצב שבו גם המדד עולה, וגם הריבית פריים עולה. נכון, לעכשיו יש פערים משמעותיים לטובת מסלולי הפריים, לעומת המסלול הקבוע, צמוד המדד, שגם הוא מן הסתם ירשום עלייה. להתחיל לבוא ולהגיד שגם אם הריבית פריים תעלה לרמות של 2-3% ומעלה, המצב יימשך כך, אני לא יודע. אבל צריך לקחת בחשבון שהריבית הקבועה היא גם עולה, וגם יתר המסלולים, אין פה איזה הוקוס פוקוס. לכן הדברים נכונים נכון לעכשיו, אבל צריך יהיה לבדוק אותם בהמשך.
מה בעצם אנחנו צריכים לדעת היום, או על מה צריך לשים לב כשאנחנו באים היום לקחת משכנתה, או שיש לנו משכנתה קיימת וחושבים אולי למחזר אותה, זאת אומרת, במצב הנוכחי, מה היית ממליץ לאנשים ככה כמשהו כללי כמובן?
להסתכל על הפול בזכוכית מגדלת, ומתוך איזושהי השקפה שהמצב עומד להשתנות מבחינה זו שהריביות יעלו, ההחזרים החודשיים יעלו, ושיש סיכוי שמחירי הדירות ירדו. ואם מחירי הדירות ירדו, אז השאלה כמה משכנתה או כמה אחוז ממחיר הדירה מוכנים להשקיע במשכנתה. וזו בעיה גדולה. אגב, היום גיא, אנחנו נמצאים במצב שהוא, כולם מדברים על הזוגות הצעירים שלא יכולים לרכוש דירה, אבל שוכחים את אלה שכן רכשו דירות בשנים האחרונות, ולהם לא רק שאין אינטרס שמחירי הדירות ירדו, יש להם אינטרס מאוד חיוני שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, משום ש...
למה?
כך לדוגמה, משק בית שרכש דירת 4 חדרים, נאמר במיליון שקל. ומתוך המיליון הזה, 700,000 זה משכנתה. והווה אומר, יש פה הון עצמי של 300,000 שקל בלבד על הדירה הזאת. מה שאומרים, נוטים לומר, ולא בצדק, הדירה היא של הבנק. לא כל כך פשוט. אבל נמשיך הלאה. כשיש לך הון עצמי של 300,000 שקל, במשכנתה של 700,000 שקל, המשפחה מתרחבת ואתה רוצה לשפר דיור לדירה גדולה יותר, 5 חדרים למשל. תמצא למעשה שעם הון עצמי של 300,000 שקל, אתה לא יכול לעמוד, אתה לא עומד בקריטריונים או ביכולת המינימלית של רכישת הדירה הזאת. לכן, האינטרס המובהק שלך הוא שההון העצמי יעלה, שלך יגדל. איך הוא יגדל? אם מחיר הדירה יעלה, ואם מחיר הדירה עולה ב-200,000 שקל, אני יכולה ב-20%, כמו שאנחנו רואים שבשנה וחצי האחרונה זה קרה, אז הנה, הופ, נוספו לך, נוספו, הדירה שהייתה שווה לפני, נניח ביוני 2020, הייתה שווה 1,000,000 שקל, עולה עכשיו כבר 1,200,000. ה-200,000 שקל האלה ישר נכנסים להון העצמי שלך, ויש לך קטע הון עצמי של 500,000 שקל. זאת אומרת, יש לך אינטרס פה מובהק שמחיר הדירה יעלה. נכון, גם מחיר הדירה 5 חדרים עלה, אבל היעד שלך להגיע להון עצמי מינימלי כדי לעמוד ביכולת לרכוש את הדירה הזאת, היעד הזה מתקרב.
אני חושב שזה מה שקראנו לו בעבר, שברגע שאתה קונה דירה, אתה בעצם נצמד למדד מחירי הנדלן של השוק. אז נראה לי לזה אתה מתכוון. השאלה, אם אני חוזר שנייה למשכנתה, זה בעצם מה שאתה אומר, זה שאנשים צריכים לקחת בחשבון, שאם עד היום בתוכנית שלהם החודשית, הם הוציאו על משכנתה X, כדאי שיחשבו על X פלוס כמה מאות שקלים נוספים. זה בעצם המשמעות התכלסית של המהלכים האלה.
נכון, והנושא של מחזור מתחיל לעלות סימני שאלה. זאת אומרת, אם לקחת משכנתה לפני, עד עכשיו, אם היית לוקח משכנתה, נניח לפני 5 שנים, 6 שנים, וזה אין ספק שהיה כדאי למחזר. עכשיו, אנחנו עומדים לקראת תקופה שבה יעילות המחזור או כדאיות המחזור יהיו צריכים לקבל בדיקה נוספת.
הבנתי, מעניין מאוד, זה גם בטח משפיע על הבנקים ועל התוכניות העסקיות שלהם. אריק, אני כרגיל מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו.
תודה לך גיא.
עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם או כל דבר אחר, כולל לבקש פרק על נושא מסוים, שלחו מייל לכתובת kesef.bakir@globes.co.il, באותיות באנגלית כמובן, אפשר גם אליי ישירות בפייסבוק או בטוויטר, באינסטגרם. דניאל גל ערך את הסאונד, וילה וייסברג עורך את הפודקאסטים של גלובס. אני חייב לסיים כי יועץ המשכנתאות שלי הגיע ואנחנו הולכים לשבת על תוכנית חלומית למשכנתה הבאה שלי. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי.